שלום. אנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר המדע לרבנו הגדול הרמב״ם. זכותו יגן עלינו, אמן. שהיום פקודת שנתו. היום זה יום פטירת הרמב״ם, כך כותבת, כן. הרמב״ם נפטר בכ"ף בטבת, מותר לו, לא? זה גם יום הולדת של כמה אנשים חשובים, נכון? נכון? לא אמרתם לו מזל טוב, נכון? ליצחק. אסור להגיד, טוב, בסדר. זה לא יום הולדת שלו. גם זה יום פטירתו של רבי יעקב אבו חצירה, רבי יעקב. כן, ראש משפחת אבו חצירה מפורסם. טוב. זה לא ענייננו כעת. אנחנו חוזרים, כן, לדבר הרמב״ם בפרק ז' של הלכות יסודי התורה. בהלכה ג', נכון? פרק ז', הלכה ג'. הנושא הכללי של הפרק, הנבואה. הדברים שמודיעים לנביא במראה הנבואה, דרך משל מודיעים לו. כן, ז', ג'. דרך משל מודיעים לו. יש לי מישהו תישהו בבקשה? הדברים שמודיעים לנביא במראה הנבואה, דרך משל מודיעים לו. זאת אומרת, יש מראות, הנביאים אומרים ראיתי ככה, ראיתי ככה. זה כמו שבחלום גם, ידוע שבחלומות, אז זה רב. מה, צריך להראה לי? מה?
לא,
זה גמרנו, גמרנו. חבל על הזמן שלך. כן. כמו שבחלומות, כן? קצת מי שמבין בפסיכואנליזה יודע את זה ש... בחלומות יש סמלים, כן, למשל אדם רואה בקבוק או רואה בית, רואה עץ, אני יודע, שמיים, ים, כל המוד, כל, או איזה מפתח פתאום, או איזושהי נוסחה מתמטית. כל הדברים האלה הם סמלים, סמלים שתואמים לאיזשהו מפתח פנימי של הנפש, והעבודה של הפותר החלומות זה להבין למה כוון המשורר. בוודאי, יש אפילו ספר שלם של פרויד, נקרא פתרון החלומות בשני כרכים, בהוצאת עם עובד, בשני כרכים. זה משהו שם, רציני מאוד, כן, שאפשר גם לפתור חלומות בשיטות אחרות, על פי הקבלה.
אתה על... הסבר
לחיות?
כאילו, פי... כאילו זה משתמש במובן
של חלום, החלום זה חלק אינטגרלי של נפש האדם, למה שהוא נשתמש בזה? אם אנחנו נתעלם מן העובדה שאתה חולם, אז אנחנו מתעלמים מחלק שלם של האישיות. אבין מה זה אומר, מה החלום הזה בא לומר לי? לא כל חלום הוא התגלות נבואית. יש חלום שהוא אחד מ-60 בנבואה. יש חלום שאין אדם חולם אלא מרורי ליבו. ויש חלום שבא מפני שאדם אכל יותר מדי חריף. וכל מיני דברים כאלה. אבל יש, גם הנבואה מדברת בשפה דומה. לא שהנבואה היא חלום, אלא שיש בחלום משהו מן הנבואה. לכן הדברים שמודיעים לנביא במראה הנבואה, כן?
אז הלא רואה שאתה צריך
לפעמים,
אם תפרש את החלום
בצורה חיובית,
אז באמת
התוצאה תהיה חיובית. כל החלומות הולכים אחרי הפותר, נכון? כל החלומות הולכים אחר הפותר, זה מה שאתם מתכוונים. כן, מה זאת אומרת חלומות הולכים אחר הפותר? שיש בה... בתוך עצמי יש כמה פוטנציאלים, כן? יש סמלים בתוכי שמשמשים לשני כיוונים. אז הפותר, הפותר מוציא את זה לפועל, זה הכוונה.
אני שואל איפה הנבואה,
כן, גורם לי להוציא אל הפועל את אותו ממד. כן.
אני שואל איפה הנבואה כאן, אם ה...
לא, בנבואה זה לא ככה. בנבואה זה לא ככה. לא, לא, לא. כן, הדברים שמודיעים לנביא במראה הנבואה, דרך משל מודיעים לו, ומיד יחקק בליבו פתרון המשל במראה הנבואה וידע מה הוא. זאת אומרת, הנביא חולם יחד עם פתרון חלומו. כן, איך זה? כלומר, זה לא שיש נספח לנבואה, כן? זה המראה, ועכשיו נספח הסבר של מה שראית, אלא זה חוקק בנפש שלו איזושהי הבנה חדשה, ואת זה הוא יכול להוציא לפועל. כן, זה מה שהוא אומר כאן, וידע מה הוא. דומה לזה ראינו בחלומות של שר המשקים ושר האופים. איש כפתרון חלומו חלמנו. וזה היה אצלם ראייה שהחלום הזה הוא לא חלום במובן הרגיל, אלא משהו, משהו מן הנבואה יש בו. כמו הסולם שראה יעקב אבינו, ומלאכים עולים ויורדים בו, והוא היה משל למלכויות ושעבודה. זה אחד הפירושים, הרמב״ם במורה נבוכים נותן פירוש אחר למראה הסולם, אבל פה לענייננו די בזה, שזה היה מפתח להבין את תהלוכות ההיסטוריה. כן, שהוא ראה שר בבל ושר פרס ושר... וכמו החיות שראה יחזקאל, והסיר הנפוח ומקל שקד שראה ירמיה, והמגילה שראה יחזקאל, והאיפה שראה זכריה, וכן שער הנביאים. השאלה היא, האם יש איזשהו היגיון, האם יש איזשהו סדר כולל לכל המראות האלה? פה ברמב״ם לא משתמע ככה, משמע שריבונו שלם רוצה להודיע לו משהו, זה למשל כזה, רוצה להודיע משהו אחר, משל אחר. אבל אצל הרמח"ל למשל, ובכלל אצל המקובלים, יש איזו מין תחושה כזאת שכל המראות של הנביאים הם חלקים משתנים של מראה אחד גדול, זאת אומרת כמו פאזל. אז זה פאזל ענק של 10,000 חלקים, ויש לפעמים הנביא רואה חלק קטן של התמונה, יש נביא אחר שרואה חלק אחר, ולפעמים גם מסדרים את המרכיבים של הפאזל בסדר אחר ואז מתקבל תמונה אחרת. אבל בסוף דבר יש איזו מין חוכמה, חוכמת הדמיון, עבודה מיוחדת ללמוד מה הצד המשותף ומה הצד הלא משותף בין מראות הנבואה, ואז אפשר בספרות רחבה לשחזר את עולמם של הנביאים. אז מה יהיה עם, מה המיוחד בנבואת משה לפי זה? שמשה ראה את הכל, ראה את התמונה בכללותה. זה כמו אדם שאומר, יש קבוצת עברים שפגשו פיל, אחד נגע בזנב ואומר, הנה יש לפנינו כאן חבל, השני תפס את הרגליים אומר, יש פה עמוד, השלישי פגש את הגוף אמר, יש פה הר, הרביעי לקח את השנהב אמר, יש פה שפיץ וכדומה, כן? השלישי, עוד אחד הגיע לאוזניים, אני חושב שיש פה מניפה, ויש מי שרואה את כללות הדבר יודע שזה פיל, כן? ככה ההבדל שמה בין משה לשאר הנביאים בדרך הגשמה הגסה. והוא היה משל למלכויות ושעבודן, וכמו החיות שראה יחזקאל והסיר הנפוח ומלכל שקט שראה ירמיה. מעניין, יש בספר ירמיהו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מראה לו מקל שקט, ויאמר אליי, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקט אני רואה, ויאמר השם, היטבת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו. מה זה היטבת לראות? הרי הראיתי לך, זה ודאי, זו שאלה בכלל שהוא יראה, מה זה היטבת? היטבת להבין מה שרציתי לומר בזה. כלומר, אתה הבחנת שבמקל הנקודה המרכזית שלו זה שהוא שקד. יכולת לומר משהו אחר? מקל שפיץ אני רואה, מקל חום אני רואה, אני יודע, הרבה דברים אפשר לומר על המראה. זה שירמיהו היה לו חוש להבין שמה שרוצים להגיד לו בזה זה דווקא הנושא ששקד, כי שוקד אני על דברי, זה היטבת לראות. זו התכונה מיוחדת לנביאים, שהם יודעים לפרש את מה שהם רואים. כן. שיגידו ישר. נכון. נכון. שאלה יפה, נכון? לא רוצה תשובה? האדם הוא עשוי מדמיון. כלומר, הנבואה צריכה לחדור אל כל חדרי הנפש של האדם. משה רבנו הוא מעל לזה. משה רבנו, אפשר לומר, כאילו הוא יוצא מתוך גופו. בתור אדם שיוצא מתוך גופו, אז הוא בשליטת השכל בלבד. לכן הנבואה של משה היא נבואה מפורטת. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת אליהם, בול, מילים אלה. כל שאר הנביאים הם מחוברים לנפש האדם, הם קצת כמונו. יש הרבה, לדבר, יש הרבה, זה הרבה ריחוק, אבל הם קצת כמונו. ולכן מוכרח להיות שהדיבור יבוא דרך הדמיון. עכשיו, יש פה נקודה יותר מעמיקה. הרמב״ם במורה נבוכים בהקדמתו מסביר שכשאדם רוצה, אין פה מורה נבוכים, נכון? טוב. עכשיו, יש הקדמה, אתם יודעים שהרמב״ם, מלבד זה שהוא היה חכם גדול בענייני מרכבה, גם היה חכם גדול בהלכה, וגם איש מדע. ובספרי המדע שלו, ברפואה, באסטרונומיה, וגם בספרי ההלכה שלו, הוא מאוד בהיר. זה א', זה ב', ב' סעיף קטן ג' וכו', מסודר. ממורה נבוכים בלגן. בהקדמתו הוא אומר כך, דע שכאשר ירצה כל חכם אלוהי לדבר במה שהשיג מן העניינים האלו העמוקים, יערה לו בלמדו לזולתו מה שערה לו בלומדו לעצמו, שיהה הדבר צץ ומופיע ושוב נעלם. כאילו טבע הדבר ההוא ריבויו ומיעוטו, כך הוא. ולפיכך ירבו הכתובים במשלים בעניינים בעיים. ארבעה עוזר. כשאנחנו עסוקים בסוגיות של דעת אלוהים, אנחנו עסוקים בתחום שהוא על גבול האפשרי. הרי הקדוש ברוך הוא נגלה אלינו או מסתתר מאיתנו, מה אתם אומרים? גם נגלה וגם מסתתר. אז זה כמו ברק שמופיע ומאיר את האפלה ומיד נעלם, נכון? ואז אנחנו נשארים רק עם הזיכרון, זיכרון של מה שראינו באותו חלקיק שנייה שהדרך הייתה מוארת, עכשיו הכל נעלם, אנחנו נשארים בלילה אחר, אבל עם זיכרון, עם נוסטלגיה למה שראינו בשעה של הערת השכל הברורה. ולכן כדי לתפוס את העניינים האלוהיים מוכרחים להשתמש בסגנון שמשמר את הדואליות הזאת, והסגנון היחיד שיכול לשמר את הדואליות הזאת זה סגנון המשלים, מה שנקרא משל, דמיון, כן? מובן? זה רצו לשון, מוכרחים, לכן מוכרחים להיות ציורים כאלה. כן, נכון, אבל קודם כל יראה לו, קודם כל יראה. זה הראשית נבואתו, שם ירמיהו, כן, זה היה כדי לחנוך אותו בנבואה, אז זה עשה לו תבילת אש, כן? טירונות בנבואה. זה כמו שחז"ל אמרו על משה רבנו בסנה, משה טירון בנבואה היה. כן? סתם זה עלייה כזה, אתה מרגיש משהו. כן. כן, רואה משהו אחר מאותו עולם. מעולם שני. הנביא שבא
לי לבא.
כן. נו, נו. נכון. נו, זו השאלה. נבואה הפוכה? לא סביר. יכול להיות שהשם אמר לו לנביא שאתה מכנה אותו נביא שקר, לך תטעה אותו, נראה אם הוא ידע מה לעשות. השם הזאת הטעיה, נכון? אם אתה נביא ויש נביא אחר שאומר לך לעבור על דברי נבואתך, הרי ברור שאתה תעשה את נבואתך ולא דבריך, וזה הניסיון לאותו הנביא, אם הוא יבין את זה. עכשיו למה בכלל כל הפרשה הזאת גלגלה שם? זה בגלל שאז הייתה חלוקה של ממלכת הצפון וממלכת הדרום, נכון? ממלכת הצפון היא הייתה בתחרות עם המקדש, נכון? כל העגלים האלה בבתל ובדן זה מין מקדש אלטרנטיבי. אז כמקדש אלטרנטיבי צריך לדעת איפה השם שוכן. השם שוכן בירושלים, אבל הוא נתן כוח לממלכת הצפון. זה כמו שהקדוש ברוך הוא נתן כוח לנביא השקר לעשות את נביא האלה. טוב, נמשיך הלאה. וכן שאר הנביאים יש מהם אומרים המשל ופתרונו כמו אלו, ויש הם אומרים הפתרון בלבד, ופעמים אומרים המשל בלבד ולא פתרון, כמקצת דברי יחזקאל וזכריה, וכולם במשל זה דרך חידה עם מתנפים. מה קרה לזה יחזקאל וזכריה? למה הם מדברים רק במשלים בלי פתרון? הם בגלות. זכריה לא היה בחוץ לארץ. בגלות יש יותר חשיכה. במחשכים הושיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל. אנחנו רחוקים מהחיים של תקופת השרת השכינה. כן מלאך, מה רצית? יש הבדל בדברים האלה בין מה שנקרא ידיעה ובין השגה. יש בספר מורה נבוכים, בחלק השלישי, פירוש של הרמב״ם למעשה מרכבה של יחזקאל. הידע הזה? לא רואה. כן? הידע? פרק שלישי. חלק שלישי של מורה נבוכים, מה לא למדתם? חבל. טוב, בחלק השלישי של המורה נבוכים, הרמב״ם נותן כמה פרקים, זה שבעה פרקים, שבהם הוא מסביר את מעשה מרכבה של יחזקאל. יודעים מה זה מעשה מרכבה של יחזקאל? ראית מה זה? יודע מה זה מעשה? יש פה תנ"ך? תנ"ך אחד, משהו, יחזקאל. הנה, נביא יחזקאל. ויהי ב-30 שנה ברביעי בחמישה לחודש, ואני בתוך הגולה, על נהר כבר, נפתחו השמיים, ויראה מראות אלוהים. בחמישה לחודש, היא השנה החמישית לגלות המלך יהויכין, היה דבר השם יחזקאל בן בוזי הכהן, בארץ כסדים, על נהר כבר, ותהיה עליו שם יד השם. וירא, והנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול ויש מתקחת, ונוגה לו סביב, ומתוכה, כעין החשמל, מתוך האש, ומתוכה דמות ארבע חיות. וזה מראיהם, דמות אדם להנה. וארבע פנים לאחת, וארבע כנפיים לאחת להם, ורגליהם רגל ישרה, וכף רגליהם ככף רגל עיבל, ונוצצים כאין נחושת קלה. וידי אדם מתחת כנפיהם על ארבע ריביהם, ופניהם וכנפיהם לארבעתם. חוברות, מכיר את הפרק הזה? בסדר, אוקיי. אז זה הפרק שמע, כנפיים וקול ואופנים וחיות, מה שאתה רוצה. יחזקאל לא מזמין. הוא ראה, הוא מזמין. בספר מורה נבוכים, הרמב״ם נותן פירוש. הוא מסביר כל סתרי המרכבה. אבל כדי לפרש, הוא מתחיל להסביר דבר אחד, מפסיק באמצע, מתחיל בנושא אחר, אומר מילים בלתי מובנות, והמטרה היא שמתוך השוואת דברי הרמב״ם זה לזה, ומתוך שאר דבריו וכל שאר הספר, מתוך כך תסיק למה הרמב״ם מתכוון בפירוש המרכבה. עד כאן ברור? על זה בקושיה של רבנו הרלב"ג, רבנו לוי בן גרשום. רלב"ג. רלב"ג אומר, לא מבין את הרמב"ם. למה הוא מדבר במילים כאלה נסתרות? כי הרי כל אחד מבין שאיך שהוא מפרש את המרכבה, זה כמו המטאפיזיקה של אריסטו. ובכל מי שקורא את המטאפיזיקה של אריסטו, רואה שכתוב שם אותם הדברים, אבל בלי שפת סתרים. אז על מי הרמב"ם רוצה לעבוד? עד כאן דברי קודשו של הרלב"ג. מה התשובה? הבנת את השאלה קודם כל? כן. יפה. זאת אומרת שהרמב"ם אומר, מה שאריסטו אומר לך זה ידיעות. מה שאני רוצה להביא אותך אליו זה להשגות. ואי אפשר להגיע להשגה אלא דרך הדמיון. זה כמו ש... למשל, נשאל, מה משה רבנו יודע על הקדוש ברוך הוא? מה אתם אומרים? שום דבר. נכון? הרי נינה את כבודיך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא יעזור לך, לא תוכל לראות פנה. מה אני יודע על הקדוש ברוך הוא? לא יודעים שום דבר. מסקנה, אני ומשה רבנו יודעים אותו דבר. אז למה בכל זאת אומרים שמשה יודע יותר? כי הוא משיג יותר. יש הבדל בין ידיעה אינפורמטיבית, כן, יש עולם, יש בני אדם, יש הקדוש ברוך הוא, כל הכבוד. אבל אתה משיג את זה, כן? זה דרגות בהשגה. ד. כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו, אלא מכוונים דעתם, ויושבים, שמחים, וטוב אליהם, ומתבודדים. כן, אתה יודע, זה מטע כזה מצוות. מה?
ימים?
כן, צמיחים. ירמיהו הנביא היה מאוד שמח. אתה יודע איך אני יודע את זה? איך אני יודע שירמיהו היה שמח? הוא היה נביא. זה ש... מה שהיה לא הופיע. ירמיהו הנביא. כשהוא המתנבא, היה בשמחה עצומה. אחרי שהוא ידע, אחרי שהוא שמע את הנבואה, והוא ידע מה זה אומר, נכנס לדיכאון.
אבל
זה מתוך מה שהוא שמע. כיוון שזה מה שהוא שמע, אז הוא הגיע למסקנות האלה. אבל הוא לא יכול היה להיכנס למצב של נבואה לא מתוך שמחה. אז הוא צריך לעשות גם מאמצים עילאיים להתגבר על המצב המדכא של המדינה בימיו, כדי להשיג את אותם דברים בו. זה כמו שלמשל העם מבקש מירמיהו באמצע המצור, תגיד לנו מה לעשות. שאלת הקדוש ברוך הוא שיגיד לנו מה לעשות. והתשובה באה אחרי 10 ימים. זה לחץ. אלא שבמשך אותם 10 ימים ירמיהו היה צריך לעבוד על עצמו להיות שמח, אם לא, אז הוא יתנבא. כמו שמצאנו גם באלישע, אלישע בן יהושפט, בן שפט, אלישע בן שפט, מגיע לאדום, על גבול אדום, הוא נמצא בתוך הצבא של ישראל, כלומר, מלך ישראל, מלך יהודה ומלך אדום יצאו למלחמה על מואב. ונמצאים במצב מאוד קשה, אין מה לשתות, כל הצבא בסכנה, ולא סתם צבא, הצבא של 3 ממלכות, של יהודה, ישראל ואדום, הצבא נמצא בסכנה. בדלת ברירה, שואל יהורם, מלך ישראל, בנו של אחאב, שואל את יהושפט, מלך יהודה, תגיד לי, אתה יודע אם יש פה איזה נביא? נביא לשם, נשאר אותו מה לעשות. הוא אומר, כן, אלישע נמצא פה. מביאים את אלישע, ואז יהורם שואל אותו, תגיד, מה יהיה עם המלחמה הזאת? אה? נצליח או לא נצליח? תן עצה. כן, ואתם יכולים לתאר לעצמכם איזה מצב כזה שבו יש 3 מלכים, ונכבדי 3 ממלכות, וצבא שלם. שממתין לדבר הנביא. אומר הנביא, מה אתה הולך לשאול את נביאי השם? לך תשאל את אלוהי איזבל איתך. אומר, ואם לא, שיהושפט מלך יהודה נמצא פה בכלל, אז לא הייתי מסתכל עליו. איך אתם כולם? לבאס, טוב, אז יהושפט אומר, ואתה קחו לי מנגן. והיה כנגן המנגן, והייתה עליי יד השם. מביאים לו מנגן, המנגן עושה לו משהו כזה, זה מתאפס, ואז הוא מתנבא, והוא שומע את דבר השם, שמה הוא הציל את העם, בסוף נתן להם, נראה להם איפה יש מים. אבל השאלה הייתה, למה הוא צריך את המנגן? אמרו חז"ל, בגלל שהוא כעס. בכל הכל, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. ואם נביא הוא, נבואתו מסתלקת אליהם. זה מה שקרה לי יושב. והוא צריך לצנח, זה לא יכול להיות. כן. אז זה פשלה אדירה של יושב. כן. אבל מזה למדנו כמה הלכות חשוב. כן. כלומר, מי שנביא שידע, אסור לו לכעוס, אם לא, אז הנבואה מסתלקת אליהם. כן. לא, לא, אז הוא צריך לנגן. אגב, יש הסבר יפה של המגיד מזריץ', מה זה כנגן המנגן, שהמנגן צריך להיות בעצמו כלי הנגינה. מי מנגן? המנגן. כן? לא, הוא בעצמו כינור. כן. למה? אסור להגיע לכך. מה? אין דבר שעומד לפני התשובה? כן, יעקב היה מצב של עצמות. כיוון שהיה עצור, אז נסתלקה ממנו שכינה. מה? אני לא חושב שבנושא הזה של זה. אותו דבר. מידה רעה, זה מסתלק. מידה טובה, מחזיק. כן. אז זה מה שאומר, כל הנביאים הייתם בכל שיר. תראו להם חמדה. לפי זה מובן איך יכול להיות שהנביאים, מלבד זה שהם מתנבאים, הם עוסקים גם בחיי העולם הזה. כן? הרי הנביאים הם בדרך כלל נשואים, נכון? אם היא נביאה יש לה בעל, ואם הוא נביא יש לו אישה. וילדים. מתי הוא מספיק להחליט להם טיטולים? מתי הוא חורש בשדה, כלומר יש כל מיני דברים שעושים הנביאים, וזה אפשרי בגלל שהם לא צריכים להתנבא בכל רגע. הנבואה יכולה להגיע רק בתנאים מסוימים, מה שאין כן משה רבינו, שעשו היה דבר מיוחד, שהוא עשוי היה להתנבא בכל עת ללא התראה, ולכן פרש מן האישה, כי הוא לא יכול במצע של תומעה, אין שהוא בא לאשתו, זה מצע תבילה, אז הקדוש הוא לא ימתין בפתח של לגמור לטבול במקווה, אלא הוא צריך מיד להיות מוכן לשמוע, לכן הוא היה מוכרח לפרוש מאשתו. אבל אז זה מצייר אותנו מאוד הדבר הזה, זה אומר שכביכול העולם חצוי לשניים, יש זמני הנבואה שבהם דבר השם נשמע, וזמני התעסקות בעולם הזה שנחסם דבר השם. זה טוב? נכון, זה בעיה. לכן משה רבנו היה צריך להגיע למדרגה עוד יותר גבוהה, מדרגתו של אדם הראשון. אדם הראשון היה גדול ממשה, שהוא היה מתנבא בשעת תשמיש, כן? זו מדרגה מיוחדת של אחדות כל חלקי הנפש, אבל זאת מדרגה שמלבד אדם הראשון לא היה מי שזכה לה. זה עתיד לבוא, זה לא חשב, נגיע גם לזה. כן, אבל פה אומר הרמב"ם, כל הנביאים הם מתנבאים בכל עת שירצו, אלא מכוונים דעתם ויושבים שמחים וטוב אליהם ומתבודדים, שאין הנבואה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצלות, אלא מתוך שמחה. לפיכך, בני הנביאים, מה זה בני הנביאים? כן, תלמידי הנביאים, בני הנביאים, התלמידים נקראים בנים, נביאים לפניהם נבל וטוף וחליל וחינור. אם אתם שומעים מוזיקה ככה באמצע המדבר, תדעו שיש בית ספר נבואה שם. אז והם מבקשים הנבואה, וזה שנאמר, והם המתנבאים. יש הבדל בין ניבאים לבין מתנבאים. ניבא, הכוונה שהוא אומר דבר השם ממש, מתנבא, הכוונה שהוא מתלמד, כן? כלומר מהלכים בדרך הנבואה עד שינבאו, כמו שאתה אומר, פלוני מתגדל, מה זה מתגדל? עושה עצמו גדול, אז מתנבא, עושה עצמו נביא, כן? כמו שאנשים כן אומרים, אני רוצה להיות תלמיד חכם גדול, אבל במה מתחילים? בוא נלך אל הכי קל, כובע, זה הכי קל, יש לרבנים כובע, אז גם אני אלבש כובע, אני מתחיל להיות רב. יש גם קרס, קרס וזקן חצי רבן, זה כבר התחלה טובה. אחרי זה נראה אם עוד אפשר גם ללמוד, זה השלמות.
יוצר אשליה.
יוצר אשליה, כן.
אתה מבעות, זה היה לא
מבעות. פסקה ה', אלו שהם מבקשים להתנבא, מה נקראים בני הנביאים, ואף על פי שמכוונים דעתם, אפשר שתשרה שכינה עליהם ואפשר שלא תשרה. זה נקודה עמוקה. תשימו לב שהרמב״ם מביא את זה כאילו בצד, כן, זה סעיף קטן כזה, הלכה ה', לא בהלכה ה', אבל מצד האמת, כך מתברר בספר מורה נבוכים, זו המהות של הנבואה, האפשרות שהנבואה לא תשרה. כן, למדנו שיש שלוש דעות בדבר מהות הנבואה, דעת הטיפשים ודעת הפילוסופים ודעת תורתנו, שדעת הטיפשים היא שהנבואה יכולה לחול גם בלי הכנה, דעת הפילוסופים שאם יש הכנה שכלית ומידותית הנבואה חלה שורה בכל מקרה, ודעת תורתנו שאומנם צריכה להיות הכנה שכלית ומידותית, אבל אפשר גם שלא יתנבא, והוא ברצון השם והוא ככל הניסים. כך אומר הרמב"ם, שיכול להיות נס שאדם לא יהיה נביא למרות היותו ראוי. עכשיו מה הדבר הזה אומר? מה הפוסק? תלמידים. הם לא יודעים איך עושים את זה בכלל. צריך ללכת לנביא בשביל זה. לך לבית ספר לנבואה. מה? המבקשים שראויים לזה התורה. הראויים. הם עברו כבר את מבחני הכניסה לבית הספר לנבואה. הם עברו כבר את מבחני הכניסה, עכשיו הם בדרך. והם עוד לא השיגו. הם מתנבאים. כן, זה יכול להיות. אז יש כל מיני דברים. עכשיו, כמו שאמר חז"ל, יש כאן אדם, הנה פה מביא, אני חושב, כאילו, את הביטוי הזה, כמו שאמרו חז"ל, ראוי הוא שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו זכאי לכך. כן, יש מצב כזה, שאדם הוא לא ראוי לנבואה, בגלל שהוא עצמו ראוי, זאת אומרת, איש כזה, בטוח נביא.
הנבואה היא לא רק פרטיות, זה
מסורת. נכון, אז יש סיבות, יש סיבות המונעות את זה, כן, מה אתה אומר? אם יהיו כל התנאים מרוכזים, יכולה להיות נבואה. אחד התנאים זה השמחה. למשל הרמב״ם שואל במורה נבוכים, מדוע אין נביאים בימינו, כלומר בזמנו מתכוון, הוא אומר כי אנחנו מחוסרי שמחה, כי אנחנו בגלות תחת עול הגויים, ואיך אפשר לשמוח כשאתה נתון לעולו של טיפש. אז ברוך השם את הבעיה הזאת לא פתרנו. מה? גם בית המקדש זה עוזר, גי חידיון, אבל לא הכרחי. היו נביאים גם כשלא היה מקדש. אז ברור שמקור הנבואה הוא המקדש. יש הרבה תנאים. בין היתר השמחה. מה אתה אומר? זה השאיריות. כמו ששיערי כנתת הגדולה, היא שיערי הנבואה, כן. מגיד זה לא נביא. זו תופעה פארה-פסיכולוגית. יש לו נפל. כן. לא. לא פרה. אלא זה תופעה כאלה אלומות, כן. בעל רוח הקודש. של רמח"ל היה לו מגיד. רבנו יוסף קארו, הגאון מווילנה. זכו למגידים. בסדר. מגיד, איזה מלאך חונצ'יק שבא מלמד אותו תורה. יש לנו ספרים שכתב רמח"ל בהכתבה של המגיד שלו. אני לא מכיר, אבל מי יודע, כן. אבל למשל, כן, רמח"ל כותב, הנה המגיד אמר לי ככה, הוא כותב שם הדרשה שלמה שהמגיד אמר לי. או למשל, יש ספר מגיד ושרים של רבי יוסף קארו. כל מיני גילויים קיבל מן השמיים, אמרו לו ככה, אמר לי. ולפעמים גם המגיד יתערב בענייני הלכה, אם אנחנו פוסקים כמו המגיד שלו, אם אנחנו פוסקים עליו. זה לא בגלל שהוא מלאך שהלך עצמותו, מה, מה חושב? זה סיפור על הגמרא, על אחד החכמים, שאמר, אבא אליהו קפדן אבא. זאת אומרת, אבא אליהו זה רבנו, אליהו הנביא, היה קפדן, הוא אמר בשיעור. מאותו יום ואילך, אליהו הנביא כבר לא הופיע אצל הרב. הוא היה רגיל להגיע אליו, מיום הזה התענה הרב שלושה ימים, חזר אליהו, אמר לו, למה לא באת? אמר לו, אתה קורא לי קפדן, אה? אמר לו, אתה רואה? אבל בואו נחזור לנושא הזה, שאפשר שלא ינבא. מה זה האפשר שלא ינבא? מדוע, לפי הפילוסופים, אם אני ראוי, אני בהכרח מתנבא? כי לפי הפילוסופים, זה כמו להתחבר לזרם החשמל. כלומר, אם עשית כל מה שצריך כדי להתחבר אל המנוע הראשי, אל הגנרטור, אז אין שום סיבה שהנורה לא תדלק. הנה, יש פה חיבורים, זה פסודה, לחצנו פה, הברגנו שם. אין שום סיבה שהחשמל לא יעבור. כי לפי הפילוסופיה, הנבואה היא התחברות אל החוכמה העולמית. אתה מתחבר לחוכמה העולמית, זה עובד. אבל, ואז יוצא לפי זה ש... לגנרטור הראשי לא אכפת לו בכלל מה אתה עושה עם החשמל. והגנרטור הראשי רק מספק החשמל. עשית את החיבורים. אחר כך אם אתה תעשה עם איזה מיקסר כדי להקציף את הקצפת, או שאתה עם זה תראה טלוויזיה או תגהץ, זה בכלל לא משנה. כן? העיקר החשמל עבר. כלומר, במילים אחרות אין מי לדבר. לפי תורת משה זה אחרת. הנבואה זה דבר השם. דבר השם זה מישהו שמדבר עמם. אם הדיבור הוא עם מישהו, אז זה עובר דרך הרצון. ואם יש רצון, יכול להיות שאני אעשה את הכל כדי ליצור תנאים שיאפשרו לך לדבר איתי, אבל אתה לא תרצה לדבר. זה ממהות הרצון, שיש איזה ממד נעלם. אגב, זה גם בין בני זוג, צריך ללמוד את זה. אחד אומר, עשיתי את הכל כדי למצוא חן בעיניה. עשיתי ככה, ככה. בכל זאת. למה? כי השני הוא השני. הוא אישיות מלאה, וכאישיות האפשרות להגיד לא זה חלק של הדיאלוג. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, נכון, אתה ראוי לנבואה, בכל זאת לא תקע בו.
הנבואה בעצם
נבנית
מסוים, אבל הוא לא רוצה.
לא רוצה, למרות שהוא ראוי.
כן,
אבל הרצון לא רוצה. וזה אפשר לומר, הבדל המהותי בין הפילוסופיה לבין היהדות. שהפילוסופיה מדברת במושגים של חוכמה, והיהדות במושגים של רצון. כאן אפשר שלא ינבאו. מה? עצלות, אדם עצל. לא הולך לעבודה, לא בא, לא חושב שיהיה נביא על זה. אז הוא אומר, לא, לא, דווקא מתוך הסיפור לא הולך. זה מתוך הוצאה אל הפועל של כל כוחות החיים. ו' מה? כן, יש אנשים שחושבים, אני אדם רוחני. הכיף? מה זה אדם רוחני? אני לא עושה כלום. אתה לא אדם רוחני, אתה עושה. כל הדברים שאמרנו הם דרך נבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים חוץ ממשה רבנו, רבן של כל הנביאים. לפי מה שהרמב"ם אומר, הולך להסביר לנו כאן על נבואת משה, יוצא לפי זה שהביטוי נבואה ביחס למשה זה ביטוי לא נכון, בגלל שאם יש תופעה יחידאית, כלומר שקיימת רק בפרט אחד, אז אין לנו מילה בשביל זה. בעצם היינו צריכים להגיד לך, יש חוכמה, יש נבואה ויש משה, אבל אין, אתה לא יודע להגדיר את זה, אז אתה קורא לזה נבואת משה, אבל הביטוי נבואה הוא ביטוי לא נכון. יפה. ומה ההפרש יש בנבואת משה לשאר כל הנביאים? שכל הנביאים בחלום או במראה, ומשה רבנו מתנבא והוא ער ועומד, שנאמר, ובהו משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מתדבר אליו. מתדבר, סתם ארוכה, נכון? הוא מדבר, הוא אומר מתדבר. אבל ככה זה גם מנוכל, איך להבין את זה? מה זה מתדבר? מדבר, זה מדבר, מתדבר. מה? מתדבר עם עצמו. מדבר עם עצמו. כביכול, כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם עצמו, ומשה בא לשמוע. כי לא ייתכן שריבונו של עולם, בכבודו ועצמו, יפנה אל האדם. כן, למשל, איך אומרים במסכת אבות? משה קיבל תורה מסיני. שואל המהר"ל, מה זאת אומרת קיבל תורה מסיני? אני חשבתי שמשה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. נכון? משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. אומר המהר"ל, אי אפשר להגיד מילים כאלה, אפשר לקבל מהקדוש ברוך הוא משהו, הפער הוא בלתי מגושר. מה? הכל מדבר אליו. אני מסביר לך, הפסוק הזה, וישמע את הכל מדבר אליו, מסביר לך מה זה וידבר השם עם משה. שזה, האופן שבו נעשה הדיבור, על זה שכביכול ריבונו של עולם מדבר אל עצמו, אתה לא יודע מה הוא מדבר אל עצמו, זה לא מילים פשוטות, כן, אני זורק כאן מיליון, זה מדבר אל עצמו, כן? ואז משה עומד בין הדיבור לבין עצמו ושומע, כן? מדבר אל עצמו, כאילו יש פה שניים, אבל זה אותו אחד, כן? בואו נראה, למשל, כשאני למשל מתלבט, מה דעתך על נושא טועה? אני מתלבט, יש צד כזה, יש צד כזה, מדבר עם עצמי, זאת אומרת שיש פה שני צדדים, שניהם חלק מעצמי, והם מתנגשים זה בזה. כמו כן, הדיבור בא מתוך הפרש מתחים בין שתי כוונות אלוהיות לעולמות. יש לו כוונה א', כוונה ב', ומתוך המפגש ביניהם יוצא הדיבור, וזה מה שמשה שמע. כן, מה אתה אומר? בוודאי. לא, נבואת אדם הראשון זה יותר מזה. לא, זה זיהר העילה, אתה אומר. זיהר העילה, הזוהר העליון. זה ביטוי של הזוהר, כן. יש אגב, יש למעלה גם אדם הראשון. יש גם. קוראים לזה רוח החיים. זה נקרא רוח החיים שלאחר תחיית המתים. זו מדרגה השמינית. כן, מה אתה אומר? אם האדם הראשון, במקום לאכול מעץ הדעת, היה אוכל מעץ החיים ואחר כך מעץ הדעת, היה יוצא מגן עדן ומגיע לעדן. יפה. ושם היה נהנה מאותו רוח חיים שאחר תחיית המתים. מכיוון שלא זכה, ירד מגן העדן אל עולמנו זה, ואז יש ליבים, מובן? כן. שמואל, שמואל, נו, אז מה השאלה? כן, אבל שמואל זה לא משה רבנו. כלומר, כל הנביאים, יש להם סגנון יותר ישיר, בגלל שמדרגת הנבואה נמוכה יותר. מובן? ואז אפשר להגיד כל מיני דברים שקרה לי, ואפילו להגדיר, זה כמו... מה שדיברנו לפני כן על החלום של לבן ואבימלך, שכיוון שהאנשים האלה בדרגה מאוד נמוכה, אז הנבואה מופיעה בצורה דווקא מאוד ברורה, לא בפני מעלתם. מה שאין כן, משה רבנו שמחבר אל שורש החיים, זה מוכרח להיות בקפיצה כזאת, של כל מתדבר אליו הוא מתוך כך לשומע. כן. כן. בוודאי. למשל, יש סיפור כזה בחילתא. מסופר שכשבני ישראל עברו, עמדו על ים סוף, אז משה התחיל להתפלל, אמר לו קדוש ברוך הוא, אל תתפלל, זה לא יעזור. למה זה לא יעזור? כי אני עכשיו באמצע התלבטות, יש בבית דין של מעלה, שר של ישראל ושר של מצרים מדיינים, אני לא יודע איך לך. מה פירוש שר של ישראל, שר של מצרים? מה זה שר בכלל, של אומה? זה מלאך, נכון? מה זה מלאך? רצון השם ביחס לאותו נושא. השר של מצרים זה התוכנית של הקדוש ברוך הוא דרך ההיסטוריה המצרית. זאת אומרת, הוא הועיד איזשהו תפקיד. זה חלק מתוכנית העבודה שלו, מצרים. מה זה שר של ישראל? אותו כנ"ל, כן? זה התוכנית האלוהית המתחברת אל האומה הישראלית. עכשיו, במצב כזה שעומדים על ים סוף, ואז צריך להכריע או לטובת ישראל או לטובת מצרים, כלומר, או ישראל יעבדו ומצרים יישארו, או מצרים יעבדו וישראל יישארו, אז כביכול, פה כזה הוא צריך לוותר על חלק מן התוכנית ההיסטורית שלו. מישהו צריך ללכת לאיבוד בשרי מעלה. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, ללא זכות מוסרית כתרה שלכם אני לא יכול לעזור. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מה תצעק אליי? אבל יש עומק הכוונה, בעד מי, מי הקדוש ברוך הוא רוצה לראות זוכה? רוצה שישראל יזכו. אבל יש עיכוב מצד זה שריבונו של עולם החליט שיש גם נתונים מוסריים אל הפועל של הרצון הזה. ולכן הוא אומר למשה, זה יצא בצד. דבר אל בני ישראל וייצר. כלומר, כדאי לכם להוסיף זכויות למען עצמכם באותה שם. בסדר? וזה נחשון בין המנדה, סוף הזה. אז אפשר להגיד ביטויים של כביכול, הקדוש ברוך הוא מתלבט אותו. זה ביטויים הרי משליים. כן. אמרו שאתה דיבר זה, אתה דיבר זה, נכון. מצרים זה לא רק בקשר לישראל.
זה
אתה צודק. אז כל מחשבתם של ישראל קדמה לעולם. כלומר, היה אפשר, אי אפשר לכתוב מחדש את ההיסטוריה, אבל ניתן היה לחשוב שישראל ומצרים יצאו ביחד. איך אנחנו קוראים לאירוע ההוא? יציאה? מצרים. אז מי יצא? אז הרי כל זה יציאה ממצרים. זו, משהו באמצע כזה נעשה. בעיקרון, גם מצרים היו צריכים לצאת. טוב. ו. כל הדברים שאמרנו הם דרך נבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים, חוץ ממשה רבנו רבן של כל הנביאים, ומה יפרש בין נבואת משה לשאר כל הנביאים? שכל הנביאים בחלום או במראה. מה זה מראה? מראה. כמו שאדם מסתכל על עצמו, נכון? אז אתה יכול לראות דברים פה, אם לא בצורה ישירה, אלא דרך מראה כביכול. כן. ומשה רבנו מתנבא והוא ער ועומד, שנאמר, ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו. כל הנביאים על ידי מלאך. לפיכך רואים מה שהם רואים במשל וחידה. משה רבנו לא על ידי מלאך, שנאמר, פה אל פה אדבר בו. לא אליו, אלא בו. ששכינה מדברת מגרונו של משה, ונאמר, ודיבר השם אל משה, פנים אל פנים. יש פה בעיה, כתוב לא יראני אדם בחיים. יפה, אפשר לחלק פה מראה לדיבור. דיבור פנים אל פנים אפשרי, מראה פנים אל דיבור, פנים אל פנים אפשר. אבל האמת היא שנדייק בכתוב, זה לא בדיוק כך, כתוב, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, מה ישר? כאשר ידבר איש אל רעהו. מה פירוש המילה כאשר? כמו ש, נכון? או, מתי ש? מתי ש? כלומר, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. מתי? ודאי אחרי מותו של משה, כי הרי לא יראני אדם וחי. אז מתי הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה? כשאתה ואני מדברים ביחד. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר, בזמן שידבר, איש אל רעהו. אנחנו לומדים תורה, אז מה הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה? עכשיו. ונאמר, ותמונת השם יביט. כלומר, שאין שם משל. אלא רואה הדבר על בוריו ולא חידה ובלא משל. הוא שהתורה מעידה עליו ומראה ולא בחידות, שאינו מתנבא בחידה אלא במראה, לא במראה אלא במראה, שרואה הדבר על בוריו. זה הדבר השני. דבר שלישי, כל הנביאים יראים ונבהלים ומתמוגגים בראה, ומשה רבנו אינו חן. הוא שהכתוב אומר, כאשר ידבר איש יראהו. כלומר, כמו שאין אדם נבהל לשמוע דברי חברו, כך היה כוח בדעתו של משה רבנו להבין דברי הנבואה, והוא עומד על עומדו שלם. ארבע, כל הנביאים מתנבאים בכל עת שירצו, משה רבנו אינו כן, אלא כל זמן שיחפוץ רוח הקודש לא בשתו ונבואה שורה על העם, ולכן גם היה צריך לפרוש מן האישה. ואינו צריך לכוון דעתו להזדמנה, שהרי הוא מכוון ומזומן, ועומד כמלאכי השרת, לפרח מתנבא בכל עת שנאמר, עמדו וישמע מה יצווה השם לכם. ובזה יפתחו האל שנאמר, לך אמור להם, שובו לכם לאהליכם, ואתה פה עמוד עמדי. הלמדת שכל הנביאים, כשהנבואה מסתלקת מהם, חוזרים לאהולם, שהוא צורכי הגוף, כולם כשאר העם, לפיכך אין פורשים מנשותיהם, יש חיי משפחה אצל הנביאים, ומשה רבנו לא חזר לאוהלו הראשון, לפיכך פרש מן האישה לעולם, ומכל הדומה לה, ונקשרה דעתו לצור העולמים, ולא נסתלק מעליו ההוד לעולם, וקרן אור פניו, ונתקדש כמלאכים, ולכן גם סבלה סיפור האשתו, וזה יצא מזה סיפור שלם שאולי בהזדמנות אנחנו נעשות בו. טוב, זהו.